יום שלישי, ט' באייר תשע"ו, אנחנו בשיעור מידות הראיה, עדיין בנושא של כבוד. נו, ולמי יש כבוד? יש למישהו כבוד? יש פה מישהו מחפש כבוד? אתה יפה, ככל שתחפש יותר, הוא יברח ממך יותר. טוב, אנחנו נמצאים במידות הראיה, כבוד, אות, פסקה ד', ונקרא את דברי האב. אנחנו דיברנו בחלק הקודם על המשמעות המעשית הנגרמת לאדם שחי בדמיון של ציור. מדמיין לעצמו מה פירוש המושג כבוד אלוהים. כביכול, יש לנו פה איזה מישהו אלים, כוחני, שהכל בידיים שלו, והוא כופה עלינו שנכבד אותו. ממילא התפיסה הזו מביאה את האדם לידי שנאת אלוהים ממש. כמו כל אחד שהיה נאלץ באלימות, כן, מילולית או אלימות פיזית, כן, לכבד מישהו. אז כלפי חוץ לא הייתה לו ברירה, כלפי פנים, בוודאי כל אחד מבין לאן זה היה מוביל אותו, כן? הוא היה, אמרנו והזכרנו, היה מברך אותו בכל הברכות של בלעם, הוא מוסיף עוד כהנה וכהנה, ככל הברכות בלשון סגי נהור הכתובות בתורה. אז למעשה, אנחנו רואים שכשהאדם באמת מקבל את ההבנה האמיתית, היסודית, מהו כבוד אלוהים, כלומר מצד התביעה של האדם מעצמו לכבד ולהוקיר את מי שעושה ונותן ופועל עבורו כל הזמן, אז זה בא מכיוון אחר. הראייה היא נכונה. אין שנאת אלוהים, אלא יש אהבה כלפי הנותן באופן קבוע 24/7/365, כפול כך וכך שנים שנגזר על האדם לחיות בעולם הזה. אם כן, ממשיך הרב בעוד ד' ואומר, כל מה שהשלמות הפנימית היא יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלב בצד חוץ. רק במעמד שפלות הנפש התעורר חשק להתהדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. ועל כן חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית ודבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחרים יהיו תמיד במשקל הראוי. אומר פה הרב דבר מדהים, מדהים, מוכר לנו מאוד 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 מחיי המעשה, האופפים, הסובבים, המפגשים איתנו ומולנו. יש אנשים שמחפשים כבוד מבחוץ. כלומר, יש אנשים שהם מרגישים שלמות פנימית וכישרון פנימי, טוב להם עם עצמם. יש להם ביטחון עצמי במה שהם עושים, כי הם עושים דברים נכונים, וטוב להם עם עצמם, ומרגישים שלמים עם עצמם. אנשים כאלה לא מחפשים אישור מבחוץ למעשים שלהם. הם לא מחפשים איזו הסכמה חברתית, או הסכמה כלשהי מאף אחד. היות הוא יודע שהוא עושה את הדברים בדרך הנכונה, את הדברים הנכונים, הראויים, אופן הנכון, הוא לא מחפש אישור מאף אחד. אבל למעשה, מה שאומר הרב, כל מה שהשלמות הפנימית היא יותר חסרה מן הטבע. לעומת זאת, כאשר האדם חסר בהשלמות הפנימית, הוא יודע שמעשיו לא משהו, או שאין לו מה להציג, ממילא מה הוא מחפש? להשתלם בצד חוץ, מחפש שיתנו לו מה? כבוד! שיתנו לו כבוד על מה? על כלום! נו, מי נותן כבוד על כלום? אף אחד! אז מה הוא צריך לעשות? כלפי חוץ, מה הוא צריך לעשות?
הצגה.
יופי, לספר סיפורים, לדבר דיבורים, לעשות כל מיני דברים ריקים מתוכן, ואז הוא מקווה, הוא מצפה, הוא מייחל שאנשים יכבדו אותו בגלל זה. לכן אומר הרב, יש פה כל מה שהשלמות הפנימית היא יותר חסרה מן הטבע. כלומר, כאשר האדם מחפש כבוד מבחוץ, זה נובע משום שהוא חסר בכבוד פנימי. האדם לא מכבד את עצמו, האדם לא מוקיר את עצמו, האדם לא בעל ביטחון עצמי שהוא עושה את הנכון והראוי. ממילא, הוא מחפש משמעות חיצונית. ממילא, ממשיך הרב אומר, רק במעמד שפלות הנפש, יתעורר חשק להתהדר לפני אחרים, בין מה שיש בו ובין מה שאין בו. כלומר, רק כאשר האדם נמצא במצב נפשי, ירוד, שפל, פתאום, בתוכו, ישנה דרישה שעולה ופורחת ומתנפחת. למה? לכך שאנשים יראו אותו והוא יתהדר, יתגאה בפניהם. למה? מה הוא צריך את זה? מה הרעיון שלו? כדי להשלים את החסר שלו. את החסר. אין לו במה שיתפעם, אין לו במה שיתהדר. הוא גם לא בטוח, הוא גם לא משוכנע שמה שהוא אכן עושה או מדבר זה הנכון, זה הראוי, זה באמת מה שצריך לעשות. אם כך, הוא צריך כבוד עצמי. מי בחוץ? הרי כל דבר בדבר יש לו ערך. פעם דיברנו על הדבר הזה. כל דבר שנברא יש לו ערך. אתם זוכרים? למה? כי זו בריאה של הקדוש ברוך הוא. יש לה ערך. יש לה ערך אלוקי. מצד העצם, הוא עצמו. כן? אז נכון שיש לכל דבר בדבר ערך. ערך אלוקי, קדוש, מוכני. אבל מה קורה כאשר האדם לוקח את הערך הגדול והקדוש הזה ומתחיל לחרזם בו, ולמעשה הוא ממעיט, הוא מוריד מכבוד הערך העליון, הקדוש, הוא מקטין אותו. קחו לדוגמה, כשאתה הולך ומשייף דבר מסוים או חותך דבר מסוים, אתה מקטין את הגודל שלו. כל זה כשזה לא לצורך. אם זה מידת ענווה, בסדר, יש בזה צורך, נגיע לזה בעזרת השם. אבל באופן כללי, כאשר האדם בתוך תוכו הוא ריק, ממילא הוא מרגיש חסר שבא מצד הטבע שלו. הטבע שלו הוא בעל ערך, ערך אלוקי, נכון? הוא נברא, יש בו יד השם, אבל אין לו מעבר לזה שום דבר. אדם לא יכול לחיות בסתירה הזו. שמצד אחד הוא יודע שיש לו ערך, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ומצד שני, כל העולם הזה, כן, מה הוא, ובהתייחסות אליו. כלום. ממילא הוא מחפש משהו שייתן לו חיזוק, משהו שייתן לו על מה לעמוד, משהו שיצמצם את הסתירה הפנימית הזו. לכן אומר הרב, הוא בא ומחפש כל הזמן תגובות מבחוץ, או כמו שאומרים בתהילים, מה יאמרו הגוי, מה יאמרו, מה יגיד. הוא צריך כל הזמן להראות, הוא צריך כל הזמן להשמיע את עצמו, הוא חייב כל הזמן להבליט את עצמו, הוא חייב כל הזמן להראות אני כאן. האדם הזה סובל מחסר פנימי, משלמות פנימית, מהכרת ערך עצמו. זה מסוים. לצערנו אנחנו מכירים כאלה. כן.
אתה אומר שזה מסויף, אבל כאילו אתה, בדיוק בפסוק, מה יבוא הגויים, בדיל השם לעשותים האלה? מה זה הפסוק הזה?
השם הפסוק הוא בא בהסבר אחר, אמנם השתמשתי בו, אבל השם הכוונה בשיר המעלות שאנחנו מדברים, שאומרים, אין בעל הנס מכיר בניסו. מתחילה הגאולה, ועם ישראל לא רואה. מתי הוא מתחיל להבחין באמת שזה קורה? כשהגויים אומרים לו, הנה, בדיל השם לעשותים האלה. תסתכל, הגדיל השם הזאת עמנו, כן, וואלה, אתם צודקים.
אבל זה גם כבוד,
לא? לא, זה כמו להעיר בן אדם מתרדמה. אתה לא רואה את הנס, אתה לא רואה מה עושים, אתה לא רואה מה קורה, אתה לא מצליח לפענח נכון למה. כי מגודל הכאב, הגלות, הצער, אתה שקוע בזה ולא רואה את זה. אז הגויים מפנים לך את העיניים, כן? אומרים לך, הגדיל השם הזאת עם אלה. מה, אתה לא רואה? כן, אני רואה, הגדיל השם הזאת עמנו. בסדר?
אבל זה כאילו... שכאילו אנחנו מכבדים את השם, נכון?
זה לא, אני הבאתי לפסוק לא בהקשר הזה עכשיו.
כאילו אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לתת לו כל הזמן כבוד, נכון? אז כאילו, כשאתה נותן למישהו כבוד, אתה מצפה אוטומטית חזרה, לא ממנו.
לא, ממש לא נכון. בין בני האדם, כשאתה נותן כבוד למישהו, אז יש לך אינטרס כבר גמר. אם אתה מצפה שהוא יחזיר לך משהו...
לא ממנו. פשוט אתה יודע שכמו שאתה מביא כבוד לבן אדם,
אבל עכשיו אני, אם אני נותן כבוד לבן אדם ואני מצפה שהוא יחזיר לי, כן? אז הכבוד הזה הוא כבוד עם אינטרס. נכון? אני מצפה שהוא יחזיר.
אני לא התכוונתי עליו ספציפית, כאילו פשוט בכללי, בן אדם נותן כבוד, הוא רוצה גם שיכבדו אותו.
אוקיי, אבל הקדוש ברוך הוא לא אדם. לא מחשבותיי, מחשבותיכם. הקדוש ברוך הוא, אנחנו משתמשים במושג כבוד לא מצידו, אלא זה בא תביעה מצידנו, אליו. כי בכל מקרה, בין אם תכבד אותו, בין אם לא תכבד אותו, הרי הוא נותן לך. זה לא אותה משוואה, נכון? הוא דואג לך כל הזמן. אז הוא נותן לך, אם תיתן לו כבוד או לא תיתן לו כבוד. גם אנשים שהם אינם שומרי תורה ומצוות, אתה בא ומקיים אותם. למרות שלא מכבדים אותם. ממילא, אתה רואה שזה לא בהתניה. אלא, אני מכבד אותו בגלל הרצף הקבוע, כן? למרות שאני לא עושה במקביל רצף קבוע. ממילא נחזור לדברי הרב. ועל כן חייב האדם להגדיל את ראש המשלמות הפנימית. אדם שחי כל הזמן על ידי כך שהמנוע המניע אותו והמשלים את פנימיותו, את כוחותיו הפנימיים, כוחות הנפש, הכוחות הרוחניים, זה על בסיס מה יאמרו. אז הוא ילמד, הוא יאכל בצורה עדינה, הוא ידבר בנימוס, הוא יחבק. אבל לא מצד האמת, אלא מצד זה שהוא רוצה שיאמרו עליו איזה ענב, איזה גיבור, איזה מנומס, איזה צדיק. האדם הזה אומלל, האדם הזה מסכן, הוא ריק. התוכן הפנימי שלו חסר. אחר אומר הרב, מה הדרך להשתחרר מן המגמה השלילית הזאת? הדרך להשתחרר במגמה השלילית הזו, אומר הרב, חייב האדם להגדיל את ראש המשלמות הפנימית. אדם חייב לפתח ולשכלל ולייעל ולהרחיב ולמקצע את כוחות הנפש שלו אחר חיפוש, מה זה נקרא לעשות סרג' חיפוש. איפה הוא יחפש? איפה הוא אמור לחפש? בתוכו פנימה. חפש את כוחותיך, ממש אותם, תפעל בתור תורך, לא כלפי חוץ אלא בפנים. עד ממילא דבריו בייחוסו להכרת עצמו לאחרים יהיה תמיד במשקל הראוי. אומר הרב נכון, בוודאי אנחנו חיים בחברה, אנחנו חיים עם אנושות שלמה, אנחנו עושים דברים, אנשים רואים אותנו, אין ספק. אלא שהרעיון הכולל הוא שאתה עושה את הדברים לא מצד מה יאמרו. אתה עושה את הדברים או מדבר או מתייחס לדברים כאלה או אחרים, כי כך צריך להיות. בסוף הכבוד לבוא בסדר, אבל זה לא האינטרס, זה לא העניין, זאת לא המטרה, אפילו לא שולית. אתה מתפלל בדבקות כי הוא מבין שכך צריך להיות, הוא רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא. יגידו אנשים להתפלל בדבקות, זה לא מעניין אותו. זה לא מה שמניע אותו, להתפלל בדבקות. אדם מקיים מצוות, הוא מקיים אותם לכתחילה על כל הפרטים שלהם, כי זה כך צריך להיות. הוא לא צריך הסכמה של מישהו להגיד לו, תשמע שכוח. זה לא שייך, זה לא אכפת להם יגידו, לא עולה. זה אדם שהוא מלא. אין לו חיסרון פנימי. הוא מבין שזו הדבר הנכון, וזו הדרך הנכונה, ואלו המעשים האמיתיים. אתה לא צריך אישור, ממי צריך אישור? מאף אחד. כלומר, למעשה אומר הרב, כאשר הוא מציג דברים בפני העולם, כאשר הוא מציג את דעותיו, את לימודיו, את ידיעותיו, כלפי אחרים, זה בא ללא קמצוץ של התייהרות, של התגאות, אפילו בכלום. אלא מצד זה, ככה, זה מה שהוא, זה מה שהוא, זה התוכן הפנימי שלו. אבל זה בוודאי מלמד על אדם שהוא בתוך תוכו שלם. הוא קרוב אל השלם. אבל הוא לא נמצא בצד השני. שהוא צריך את הכבוד הבא מבחוץ, על מנת מה? לקום בבוקר ולחייך. אני מכיר כמה וכמה אנשים, ולא מעטים מצערנו, שבלי זה, השם ירחם. אין להם בשביל מה לקום בבוקר. אם תראו למשל אדם שיש לו חסר בשלמות הפנימית. והרבה מהדברים שהוא עושה, וגם דברים נפלאים, נפלאים. הוא יכול להיות בארגוני הצלה, הוא יכול להיות במשטרה, הוא יכול להיות עוזר וסומך, וכל מה שרק אפשר להגיד. ומישהו אומר לו איזה מילה, אומר לו הערה, והוא פגוע עד עמקי נשמתו. עולה שאלה, מה הסיבה? איך יכול להיות שמרום המעלות של המעשים, או הדיבורים, מישהו אומר לו מילה שהוא לא מסכים איתה, או אומר לו מילה שהוא חושב שהוא פגע בו, האדם מתמוטט. אפשר להסביר את המעבר הקיצוני הזה. אתה הרי אמור להיות מלא שמחת חיים, מלא עושר, עושר פנימי של עשייה, של דברים חיוביים. איך יכול להיות שבמכה אחת אפשר להוריד אותך אפיים ארצה? זה מלמד שכל מה שהוא עושה, הוא על מנת לקבל כבוד. אף פי שזה דברים שנראים חיוביים, אבל בתוך תוכו יש חלל, יש ריק. בנושא הזה, לא שאין בו כלום, בנושא הזה יש ריקנות. ממילא, כל דבר קטן יכול להפיל אותו. להפיל, פשוט להפיל, הוא משתק אותו. לכן ממילא שאנחנו מדברים פה, מה הרב קוק מתאר לנו? הרב קוק מתאר לנו פה איזה מין מצב שבו יש שיווי משקל שצריך לעשות בכוחות הנפש. כן. בכוחות הנפש שלנו. צריך... מה?
אדם צריך שכאילו לא יהיה אכפת לו שיכבדו אותו, לא יכבדו אותו. אפילו טיפת כבוד, הבן אדם צריך, זה כאילו...
אנחנו אמרנו שזה טבע.
אדם אסור לו לזלזל בעצמו.
לא, זה גם אמרנו. אלא אמרנו שהאדם אסור לו לזלזל בעצמו. מצד שני, כל מה שהוא עושה, אומר ומדבר, זה צריך להיות לא ביחס למה יאמרו, אלא ביחס לאמת, שכך צריך לעשות. ולכן המעשה או הדיבור שאני אומר, הוא לא על בסיס מה יגידו. זהו, אז זה הכוונה. לכן, אומר הרב פה למעשה, בפסקה הבאה, הפסקה היא. אנחנו צריכים בכוחות הנפש שלנו, לא רק במידת הכבוד, אלא בכלל, בכלל כוחות הנפש שלנו, להגיע ל... שוויון, למצב מאוזן. איך אני יכול להגיע למצב מאוזן בכל נושא ונושא? זה על ידי צירוף. על ידי צירוף של חוויות שהן בהכרח סותרות אחת את השנייה. כלומר, על מנת להגיע לדרך הממוצעת, לדרך השוויונית, הממוצעת בין צד קיצוני כזה או קיצוני אחר, אני, כמו שהרבן קורא לזה, שביל הזהב, כן? ולנרד באמצע, אני חייב לחוות את החוויות בשני הקצוות. ולראות את הטוב שבזה ואת הטוב שבזה, ואת הרע שבזה ואת הרע שבזה, ולהתאזן. ומילא אז אני נמצא במידת האמצע. כאשר האדם נוטה אל אחד משתי הקצוות, ממילא הוא נופל מהר. קל להפיל אותו. קל. שימו לב למשל, בדוגמה מהחיים שאנחנו מכירים. דברו עם אדם שלאותיו קיצוניות. לא משנה, לידי כאילו. כשאתה מתחיל להתווכח איתו, מה קורה תוך כדי תהליך הוויכוח? באיזה רמה של ויכוח הוויכוח מתנהל? בדרך כלל רמה ריבודה. כי קשה לאדם להסביר למה הוא צריך להיות קיצוני. קשה. מה הסיבה? למה להיות שונה מכולם? למה אתה צריך להקצין? אנחנו לא מדברים על בעל תשובה לתקופה מסוימת, שזה דרך נכונה להקטין לכיוון ההפוך למה שהוא היה רגיל. אבל הוא חייב לחזור אל האמצע. כי אחרת הוא ילך לאיבוד, הוא יישבר, הוא לא יצריך מאמן. תשובתו תהיה חזרה בשאלה. בשביל מה הייתי צריך? זאת אומרת שלמעשה, כאשר אנחנו מתאזנים, אנחנו חיים את החיים באמת, בלי לעשות כדי שיגידו. אדם שעשה תשובה, הוא חייב להקטין כדי שלא יהיה קרוב לנפילה שהוא היה רגיל ליפול. וכולם אומרים עליו, וואה, תראה איזה חזר בתשובה, תראה איזה שחור הוא נהיה, תראה איזה קיצוני הוא נהיה, כן. עכשיו, הוא לא עושה את זה בשבילם כדי שיגידו. אבל הוא כן עושה את זה כדי למנוע מעצמו ליפול קרוב, ליפול מהר. בסדר, זה משהו זמני, זה לא מכוחות הנפש הקבועים. אבל ממה זה נובע? מחסרון השלמות. יש לו בעיה, הוא חסר. פעם היה בעל עבירה, עכשיו הוא בעל תשובה. בחיסרון, את החיסרון הוא חייב להשלים. כאשר הוא משלים, הוא כבר לא צריך לעשות שום דבר שהוא בולט, שהוא קיצוני. ואנשים יגידו, ידברו עליו. על מי מדברים בדרך כלל, אתם יודעים? תחשבו רגע, על מי אנשים מדברים? ברוך אתה אדוני, אדוני מלך העולם שהכל יהיה.
אנשים
שהם
שונים.
מה?
אנשים שהם שונים.
אנשים שמראים את עצמם שהם שונים. מה שאתה חי בשגרה, לא מדברים עליך. אתה רואה משהו פתאום בולט, אתה מושך את העין. אז מדברים עליך. כלומר, כאשר האדם מבליט את עצמו, זה מעיד שבאותה נקודה, באותו עניין, מה יש לו? חסר פנימי. אז הוא צריך את היחס של אחרים אליו. אבל אדם שעושה את הדברים בשלמות שלו, הוא יודע שכך עושים, הוא לא צריך אישור מאף אחד, נכון? אתה עושה בדיוק. ממילא אומר הרב בפסקה ה', כשאדם מתכבד בעולם, הנה האדם, עושה את מה שצריך, הוא לא צריך אישור מאף אחד, הוא לא עושה שום דבר בשביל לקבל הסכמה, אלא פשוט כי הוא מאמין ויודע שזו הדרך, וזו האמת, וכך צריך לעשות. נו, אז הנה מה קורה מסביב, כולם רואים אחד כזה, שהוא חי את החיים, הוא עושה את מה שצריך, מה אומרים עליו? אי צדיק, אי ענב, איזה תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. מכבדים אותו. נו, עכשיו הבן אדם צריך את הכבוד הזה מבחוץ או לא? הוא לא צריך. נכון? הוא לא, הוא לא צריך את זה, הוא לא עושה את זה בשביל זה. אז זה כאילו כבוד מיותר. אבל מה לעשות שבני אדם הם כאלה? בני אדם מכבדים אותו. הוא נכנס לבית הכנסת, כולם משחררים ככה את האבק מתחת הישבן. כן, לא, מכניסים אבי לרענה, קמים, יש כאלה באים, נשקים לו את היד, יש כאלה רוצים ברכה, נותנים לו כבוד. הוא לא עושה שום דבר בשביל זה, הוא עושה מה שצריך. אבל הנה, נותנים לך כבוד. נו, עכשיו מה הוא יעשה את זה? לכאורה מה זה? זה עומס, זה מעמיס עליו. למה? כי הוא שלם, הוא לא צריך את זה. טוב, אבל בכל זאת עושים לה, נותנים לך כבוד. נו, מה עושים עם הבעיה הזאת? שימו לב, וליבו דואב בקרבו. קשה לו עם זה, כי הוא לא צריך את זה, הוא לא רוצה את זה. אין לו עניין בזה. ומעמיסים עליו. אז קשה לו. על מה שהעולם מוטעים בו. אומרים על הדברים, ומעניקים לו למשל תארי כבוד יותר ממה שצריך, יותר ממה שבאמת אנשים הרי אוהבים, אתם יודעים, להרחיב ולדבר ולקשקש ולמלמל. אני אומר, הוא מרגיש רע, זה עושה לו רע, זה מפריע לו. אבל מה הוא יסתום את הפה לכולם? אף אחד לא מקשיב לו. ככל שיגיד להם, נו די, מספיק, ונגיד, או, עוד יותר צדיק. כן, בקיצור, הסתבכנו. נכון? מכירים את זה? אתה מסתבר. אז מה, לא כולם כמו הרב משאש. זרע צדיק לברכה, אתם זוכרים שראיתי איתו, ליביתי אותו, באיזה אירוע בכותל, כשאנשים כבר נמאס לו, שמשקים לו את היד, התחיל להרביץ ככה עם המקל, שאף אחד לא יוכל להתקרב. כן? לא כולם ככה. אבל מה עושים? מה עושים עם העודף כבוד הזה? מה עושים עם המשקל יתר הזה? זה עודף משקל. זה מיותר. אומר הרב, יגנוז אותו, יגנוז אותו הדאבון וישתמש בו לשמוח בעת אשר ישתמש שיקבל איזה אלבון. וואו, אומר הרב, משהו, לא יודע, זה חידוש עצמו. הרי לא יעזור לך. אנשים יחדו אותך בגללך. לא בגלל שאתה מחפש, אלא בגלל זה טבעם של אנשים. ואתה אומר, אני לא צריך את זה, זה מפריע לי, זה כואב לי, מה הדבר? יש איזה סיפור פעם, אני זוכר, קראתי, לא זוכר, זה שני אדמו"רים נפגשו. החליטו, במקום שכל אחד ניסע בעגלה נפרדת, היום ושניהם באותו כיוון, ניסו ביחד, ילמדו, ידברו, נראה תורה בדרך. וככה עשו. נו, הגיעו לעיר, שידעו שבאים לשם שני צדיקים, כל אחד היה לו קהל חסידים שלא נקרא לו. בפתח העיר, נו, סעו שערים, כן? וכו' וכו'. טוב, אז החסידים שמה של אחד האדמו"רים כל כך התלהבו מהאדמו"ר שלהם, כנראה חיכו לו הרבה, לא יודע מה הסיבה, אבל מאוד התלהבו וצמחו, שחררו את הסוסים מהעגלה, והופ, הרימו את העגלה על הכתפיים, וככה לקחו אותה. אז האדמו"ר שהחסידים שלה עשו את זה, הסתכל רגע הצידה, לראות, לדבר עם האדמו"ר שלו, הוא לא רואה אותו. הוא לא רואה אותו. הוא לא רואה אותו נעלם. הוא מתחיל לחפש אותו, רואה אותו למטה, מחזיק ממטה את העגלה. אבל אמר, הוא אומר, לא יודע, אמרו לי, בוא מלך הכבוד, זה לא, אני זה בטח אתה, אבל אני לא. כלומר, כיבדו אותו. זה היה קשה לו, היה עומס, הוא ברח מזה. כן, אבל בכל זאת, הוא ראה איך מתמודדים. אומר הרב, תשמע, העולם הוא עולם דינמי. בעולם יש אחד בבית הכנסת, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה, עשרים, שמכבדים אותך. חמישים, מאה, יש אחד ש... איך אומרים? עבר עליו לילה לא טוב. הוא כועס עליך על משהו. אתה לא יודע אפילו, הוא לא בא לדבר לכל. בסדר? עכשיו, הוא בליבו לא, איך אומרים, לא בא לו עליך. והוא עובר זמן, ויום אחד הוא בא אליך וזורק לך איזה מילה או משפט, ובום, זה משפט מעליב. זה מילה מעליבה. אומר הרב בראבו, אתה זוכר את הכבוד ששמת במחסן, הכבוד הספר שקיבלת? תשתמש בגלגל הספר, תוציא אותו כלפי עצמך, תגיד נכון, אבל תשמע ברוך השם. כלומר, הכבוד העודף הוא הפלסטר, הוא התחבושת לזמנים שעולבים בך. כן, ככה אומר, זה פתרון מדהים. רק הבעיה לא טוב, הבעיה שיש הרבה אנשים שיש להם פלסטרים במחזק. כשאתה בא להשתמש בפלסטר הוא נקרא, למה הכבוד הזה מזויע. זה לא פלסטר אמיתי. אבל אנחנו מדברים פה באמת מצד הכבוד האמיתי שמגיע לאדם, לא מצידו אלא מצד אחר. לכן אומר הרב, ממשיך בפסוק, הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משילים. עושים באהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ומצא הרב בפסקה הזו מצייר לנו איזון חוויות נפשי. מצד אחד, האדם מרגיש שאנשים מכבדים אותו, וחלק מהדברים הם טועים, מעניקים לו יותר מדי כבוד, יותר מדי. מה עושים? הוא מצטער, הוא מצטער, כואב. זה עלול להוביל לתופעה לא נכונה. אדם כדי שמצטער, בדרך כלל מה קורה לבן אדם שמצטער? עושים שאני יד מה, הוא מתחיל להיות מדוקדך, קשה לו, הוא מוניע עצור. אומר, אבל לא, זה טעות, אל תיפול לשם. אל תיפול לדכדוך של הנפש בגלל הכבוד. בשום פנים באופן. אלא, מה תעשה? שים אותו בזיכרון. תכניס אותו מה שנקרא לדיסק הקשיח. וברגע שהוא נמצא שם בזיכרון שלך, אתה אומר, וואו, באמת, ברוך השם, לא, אני לא רוצה, אבל תראה, מכבדים אותי. אני, בקהילה, אדם שנחשב מכובד, כן? לא, זה עובדה. זאת עובדה. אפילו אולי כבוד מיותר, אבל זאת עובדה. שים את זה בזיכרון. ועד במקרה ומסתמן לפניך איזה מין מצב שעולבים בך, מישהו עולב בך, לא בעיה, זה קורה. Okay. עולב בך. אתה מקבל את העלבון הזה באהבה. איך אני יכול לקבל את מישהו שמעליב אותי באהבה? אומר הרב, תוציא מהזיכרון, אתה זוכר שמכבדים אותך? מה, שכחת? הם חבים אותך, אז אמרו בחייך, זה שטויות. אז מישהו עליו לך, אבל באמת, בסך הכל הכלל אימא, הם חבים אותך. לומר, הכבוד העודף המזויף, הלא נכון הזה שבא מבחוץ, כן, בגלל זה הוא מזויף, הוא התרופה למצב שבו אדם מרגיש נעלם. לכן, אדם כזה, הרב לוקח אותנו לפסוק שמעמיד איש כזה, אדם כזה, שגונז את הכבוד המיותר שהוא מקבל, מה שנקרא לשעת צרה, לשעת עלבון, ומשתמש בו כדי לאזן את כוחות הנפש עכשיו. כי הוא נפגע, הנפש שלו סוערת, הוא מכבה את השערה, אתה יודע, הזיכרון שבאמת מכבדים אותי. אותו אחד שלו, בצלר, אז מה? אבל בכללי אני מחובר לבדי הבריאות. בסדר? האדם הזה מגדיר אותו הרב כצדיק. לא ברומן של נתן, כן? ברומן של הרב, כן? ומה הכוונה? תסתכלו על הפסוק. זה הפסוק הזה שאומר, הנעלמים אינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עולבים לי! ואני לא נעלם. איך יכול להיות דבר כזה? אומר הרב כן, כי אתה משתמש בזיכרון הכבוד העודף. אז ממה להעלף? ממה? אין. אין על מה. לכן אני גם לא עונה. מיד, מיד. אני לא עונה, נכון? שומעים חרפתם ולא משיבים. לא נכנסים ללחץ, לא נכנסים לוויכוח, לא נכנסים למחלוקת. לא עונים. עושים באהבה, ממשיכים לעשות למה שהם עושים באהבה, ושמחים בייסורים, זה סוג של ייסורים. לא עכשיו מישהו, איך אומרים, מכניס לי את מכה בבטן. זה סוג של ייסורים, בשורה נפש. הלב הכתוב אומר, בספר שופטים, ואוהביו, אוהבים של מי? אוהביו של הקדוש ברוך הוא, כצאת השמש בגבורתו. שמש, מה מסמלת? חיים, מקור חום, אור, היא מגדלת. בלעדי העולם, כפול. נכון? זה כמו אתמול, שכמה אנשים שלחו לי ככה, בעקבות החום שהסתובב בחוץ, כן? כל מיני חידושים בעקבות החום, כן? בסדר? למשל, אחד כתב שזה פעם ראשונה שהוא זוכר שאבא שלו צעק מהמקלחת, מי גמר את המים הקרים? כן? אתה מסתכל על הדברים בפרופורציה. אתה לא נפגע. אתה לא נעלם, אתה גיבור. זה נובע מגניזת ושמירת זיכרונו של הכבוד העודף. שהאדם פועל ועושה לא מצורך אינטרס חיצוני, אלא באמת כי זו הדרך השלמה שלו, שהוא צריך לעשות מתוך הבנה וידיעה שזו דרך האמת והנכונה. אבל למדנו היום, למדנו על החסר הפנימי, מה זה גורם, ממה זה נובע, ולמדנו גם מה קורה לאדם השלם, שמקבל את העודף. זה פסקאות ד' ופסקה ה', מה רצית לשאול?
אדם שלוקח את הכבוד, המחסן הכבוד הזה, הוא לא יכול פתאום להגיע למצב שהוא כאילו, הוא אומר, מכבדים אותי כאילו, ואז הוא יחזיר לבן אדם שהעליב אותו.
אתה כל הזמן, אני לא יודע, אתה נמצא כל הזמן באיזה מין מישור של לתת ולקבל.
לא, לא. הוא כאילו, הוא לוקח את הכבוד, נכון? ופתאום הוא נכנס לאדם שמכבדים אותו, נכון?
הוא מבין שמכבדים אותו, אבל זה לא העניין שלו. בוודאי שהוא יכבד גם אחרים, אין ספק. כי זו האמת.
לא, ואז האדם שהעליב אותו, יש לו מראה שונה לבן אדם.
יכול להיות, אז אנחנו לא יודעים מה, הרב לא מדבר פה עכשיו איך אני מגיב מול העולם. כן? אלא הרב פה מדבר על איזון כוחות הנפש. הרב אומר, איך אתה, כמי שנעלב, צריך להגיב. בסדר? כלפי מי? כלפיך. כי הרב פה מדבר על הבעייתיות בלעשות דברים חיצוניים. בסדר? ובפנים. אם אני רוצה עכשיו שמישהו עליו בי, ואני רוצה להיות רגוע, כן? ולהמשיך לכבד אותו וכו' וכו', איך? זה סתירה פנימית, זה קשה, נכון? אומר הרב, אין סתירה. אתה זוכר שכיבדו אותך בעודף, תוציא את הגלגל הספר, תשתמש. זהו, תרגיע, תרגיע את עצמך. אחר כך אתה יכול לדבר עם אותו אחד שעליו בך, בצורה כאילו רגילה, אתה לא כועס עליו ולא שום דבר, ואתה לא צריך להחזיר לו ולא למה שתקרא, לנקום ואני לא יודע מה. לא. זה בסדר, אתה אומר, איך אומרים, צורו. זה לא מגיע לך, אתה לא נפגע. אין פה פגיעה. יש פצע, אתה שם פלסטר, נגמר, זהו. יש תהליך חיפוי. אז זהו, נפצעת, השתמש בתרופה שנקראת כמות ספר, וזהו. אתה מרגיש טוב. כן? אתה לא מרגיש ירוד, אתה לא מרגיש פגוע. מי מאיתנו לא מקבל כבוד שלא מגיע לו שירים יד? יש מישהו כזה? יש מישהו כזה שמקבל כבוד רק לפי מה מגיע לו? או בדרך כלל מקבלים ספר, מה אתם אומרים? כל אחד מכיר את עצמו, אל תענו לי, אבל בעיקרון אני חושב שרוב בני האדם מקבלים כבוד מעל ומעבר למה שמגיע להם. אם כן, לכולנו יש מה? בבגאז' גלגל הספר. רן, אומר הרב, כאשר אתה נפגע, כאשר אתה נעלב, תוציא גלגל ספר ותזכיר לעצמך שבאמת רוב העולם שאתה מכיר מכבד אותך, רוב העולם מוכיר אותך, רוב העולם אכן שם עליך וי, אמרת אחד, אמרת לך משהו מעליב, תחייך, עזור, הנעלבים אינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עזור אותך, תתאזן, תעזור לרוגע, לא קרה שום דבר, וממשיכים. זו הדרך של הכבוד, כן? האמיתי. הכבוד האמיתי בא מצד האדם כלפי עצמו, שהוא מכבד את מעשיו וענייניו מצד האמת, שכך צריך להיות, ולא מצד מה יגידו בחוץ, ולפי זה הוא יפעל. לא לחינם משתמשים רבותם, זכרונם לברכה, בדוגמת הכלב. כדי להסביר, כולנו ראינו כלבים, נכון? אפילו כלבים כאלה שהם מחוברים לרצועה, נכון? ישנה שאלה בחלל בין האדם שמרתיק את הרצועה לבין הקצה, הכלב. כל אחד חושב שהוא מוביל. האדם חושב שהוא מחזיק את הכלב ברצועה, לא? והכלב חושב שהוא לוקח את הבן אדם, הנה עובדה, הולך אחריו. כל אחד זה בנקודת ראות שלו. אבל השאלה מה קורה באמת? זה בא לידי ביטוי איפה? בדרך, שיש רק מסלול לך. אבל כשמגיעים לצומת, מה עושה הכלב? מסתכל אחורה, לראות לאן הולכים. אבל בסופו של דבר מתגלה האמת, מי עבר לבית? מי מוביל? כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את המעשים ולהיות המובילים, להיות המוליכים את כוחות הנפש שלנו בדרך הנכונה, לא מצד מה יאמרו, אלא מצד האמת הישר, כמו שאנחנו אומרים, ועשית הטוב והישר. אז אנחנו נעשה עכשיו את הטוב ואת הישר, ונלך לסדר בוקר, יום טוב.